סיפור ידוע על יהודי אחד שבא לרב ואמר לו, כבוד הרב, אני זקוק לעזרתך. אמר לו, מה העניין? הוא אומר, אני מאוד מאוד רוצה להיות כהן. אמר לו, זה יפה מאוד שאתה רוצה, אבל מה לעשות? האיש אמר, לא, אני מאוד רוצה להיות כהן, זה חשוב לי, אין לך מושג. הוא אמר, בסדר, אני מבין שזה חשוב לך, זה יפה מאוד להיות כהן, אבל לא יכול להפוך אותך לכהן. הוא אמר, לא, זה עולה כסף, תגיד כמה אני משלם. הוא אמר, לא, זה לא עניין של כסף. גם אם אני מאוד רוצה, אני לא יכול להפוך אותך לכהן. כמה שהוא לוחץ, הרב לא מוכן. בסוף הרב אומר לו, תגיד, למה זה כל כך חשוב לך להיות כהן? אז הוא אומר לו, תראה, סבא שלי היה כהן, אבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. טוב, הסיפור הזה, זה יפה שאתם צוחקות, אני בטוח שאתם שמעתם את זה, אתם צוחקות, שיהיה לי נעים. סיפור ידוע. אבל למה הוא מעלה לנו חיוך? כי זה נשמע מגוחך שאדם רוצה שיפכו אותו להיות כהן. אם אתה לא כהן, אז אי אפשר להפוך אותך להיות כהן. אבל לראות את אותה שאלה, צריך לשאול על פרשת השבוע שלנו. תגידו, מי שהוא לא בכור, האם הוא יכול להפוך פתאום להיות בכור? לא. זכית ונולדת ראשון, אתה בכור. ואם לא, אז לא. גם אם אתה תשלם, גם אם אתה תלחץ, גם אם אתה תעשה שביתה, אי אפשר להפוך אותך להיות בכור. ומשום מה, משום מה, רגע, רגע, עוד לפני התשובות. יש פה הרבה נשים חכמות ואורייניות, אבל רגע, נציג את השאלה קודם. כל הסיפור הזה, שיעקב תמורת נזיד עדשי, קונה מעשיו את הבכורה, הוא משונה מאוד. אולי אם בכורה זה רק עניין של זכויות ממוניות, אז אפשר להעביר את זה מאדם לאדם. אבל אז אני אשאל, יעקב אבינו זה מה שמעניין אותו, הזכויות הממוניות? כנראה יש פה משהו מעבר בלהיות בכור, משהו שקשור לשליחות, לייעוד. אז אתה לא יכול לקנות את זה בכסף, או שאתה כן, או שאתה לא. אבל תראו, את אותה שאלה צריך לשאול על עוד דבר, וזה לא רק על הבכורה, אלא גם על הברכה. ואם שמתם לב, יש צליל דומה, למעשה זה אותן אותיות, בכורה וברכה. צריך לחשוב על הקשר ביניהן. אבל גם ברכה, הרי מה זה ברכה? ברכה, אנחנו רואים למשל, יעקב מברך את הבנים שלו לפני מותו. אנחנו רואים שמשה רבנו מברך את עם ישראל לפני שהוא נפרד מפרשת, וזאת הברכה. ברור שברכה זה עניין של ייעוד רוחני, של הבחנה עמוקה של השליחות של אותו שבט, של אותו אדם בעולם. אי אפשר להעביר את הברכה של שבט לוי לנפתלי ואת של יששכר לראובן. כל אחד יש לו את הברכה שלו. איך אפשר להעלות על הדעת שמישהו יתחפש לאח שלו ויקח ברכה שלא שייכת לו? זה לא עובד. אפשר לקחת חפץ של מישהו, בסדר? אפשר להעביר כסף, אבל אי אפשר למכור בכורה, ואי אפשר לגנוב ברכה. זה שתי שאלות יסודיות שעומדות בתשתית של הסיפור שאנחנו נקרא השבת בעזרת השם בפרשת תולדות. אבל לפני השנה אני רוצה להוסיף פה עוד שתי שאלות. שאלה אחת זה על יצחק. תגידו, איך יכול להיות שיצחק מפספס את זה שעשיו הוא רשע? איך ייתכן שהוא אומר לו, בוא, ואני הולך לתת לך את ברכת הבכורה? מה, אתה לא רואה שהוא בעייתי, הוא שלילי? חז"ל אומרים דברים קשים מאוד על עשיו. הנביא אומר את עשיו שנאתי. מה, יצחק מחמיץ את כל זה? או שאולי הוא כן מזהה, והייתה לו כוונה נסתרת, וזה שהוא רוצה דווקא לעשיו לתת את ברכת הבכורה. אולי, אני משאיר את השאלה באוויר. נוסיף פה שאלה רביעית ואחרונה על יעקב ועל אמו רבקה. תראו, ליעקב מאוד לא מתאים הסיפור הזה. ללכת ולהתחזות ולשקר, להתחפש לאח שלו. הרי יעקב זה איש שהמידה שלו זה מידת האמת, תיתן אמת ליעקב. איש תם, איך קורה שדווקא יעקב מסתבך בדבר הזה, זה הכי לא הוא. בוא נגיד שהוא האחרון בעולם שאפשר היה להאמין עליו דבר כזה. עכשיו גם אם נגיד, הוא באמת לא רצה, לא הייתה לו ברירה. אמא שלו הכריחה אותו. אז פה תעבור השאלה על אמא שלו. למה רבקה אמנו הצדקת פועלת בצורה כזאת? אני מבין שיש לה מחלוקת עם בעלה לגבי למי לתת את ברכת הבכורה. אבל תגידו, כשיש חילוקי דעות בין בני זוג, מה עושים? קרה לכם פעם?
לא.
מה, רק אצלנו בבית זה קורה? מה קורה כשיש חילוקי דעות בין בני זוג? אז בבית ספר לזוגיות, בשיעור א', אומרים שהדבר שצריך לעשות זה לדבר, נכון? להקשיב, להסביר, אפשר לדון, אבל מה לא? לא עושים מניפולציות. לא עושים תחבולות, לא משקרים ועובדים. זה סימן גרוע לזוגיות לא טובה. לא, לא ככה, זה אמור להתנהל. איך ייתכן שרבקה אמנו, במקום לגשת לבעלה ולהגיד לו, בעלי יקר, אני מאוד אוהבת אותך, אבל פה אתה טועה, עשיו, הוא לא האיש, הוא לא מתאים, לא נכון לתת לו את ברכת הבכורה, יעקב צריך להיות הממשיך. במקום זה מה היא עושה? עושה לו תרגיל, לוקחת את יעקב, מחפשת אותו לעשיו, מכניסה אותו בעורמה. מה זה הדבר הזה? עכשיו תראו, לא רק לנו זה מפריע. תדעו לכם שגויים אנטישמים במהלך ההיסטוריה השתמשו בסיפור הזה כהוכחה למה? אתם היהודים עם של רמאים, של תחמנים, של נוכלים, והראיה, אמכם הצדקת הולכת ומרמה את בעלה העיוור ומשקרת לו, מכניסה את בעלה, את בנה בתרמית כזאת, הנה כתוב אתם שקרנים. הדבר גרר מצב שהיה מושג בעיקר בארצות נוצריות, אבל לא רק, במשך מאות שנים, שקראו לזה שבועת היהודים. מה זה אומר? שאם יהודי היה בבית משפט מול גוי, כי היה ביניהם איזשהו ויכוח בעסקים וכדומה, אז בגלל שיהודים הרי לא מאמינים להם, הם שקרנים, זה אפילו כתוב בתורה, הם כל הזמן מרמים, הכריחו את היהודים כדי לחזק את דבריהם, לעשות שבועה מיוחדת. היהודי היה צריך להביא את הרב ועוד 10 יהודים וספר תורה ולפתוח את ספר התורה כשהוא שם את האצבע שלו על הכתוב בעשרת הדיברות לא תישא את שם השם אלוקר על השב ולהישבע שהוא אומר עכשיו רק את האמת אחרת היא תפגע בו הצרת וכל זאת למה? כי הטענה של הגויים הייתה היהודים הם שקרנים אי אפשר לסמוך עליהם והנה ראיה, מה שכתוב בתורה, רבקה משקרת, מרמה את בעלה. טוב, אז לנו פה 4 שאלות כבדות משקל, על סיפור ידוע, תראו, הבת שלי בת 5, חוזרת מהגן, מספרת יפה את הסיפור וכולם מאוד נהנים, אבל כשטיפה מתבוננים, יש פה שאלות כבדות משקל, על רבקה, על יצחק, על יעקב. אני רוצה להציע 3 כיוונים למחשבה. כל אחד לוקח אותנו למקום אחר, מציע פה תיאוריה אחרת, ותגידו אתם, אם אתם יותר מזדהות, או אולי יש לכם הצעות אחרות. דרך אגב, מה אתם הייתם אומרות על השאלות ששאלנו? מה?
יש דבר כזה שבן אהוב. יותר.
כן. וסב היה בן האהוב למרות רשותו.
לא, אפשר להגיד
בעיני רבקה.
בעיני רבקה, אבל בעיני יצחק.
יצחק נראה לי שהוא לא היה בכלל בעניינים.
את אומרת, הוא באמת לא ראה. הוא לא הצליח לזהות.
לדעתי יצחק כן ראה, כי עובדה שהוא נתן ברכה לסב, ליעקב שהתחזה לעשו, הוא לא נתן לו כלום, הוא לא נתן לו את ההמשכיות, הוא נתן...
לא נתן לו את ברכת
אברהם. הוא לא נתן לו את
ברכת
אברהם.
כן.
אבל אפשר גם להגיד, בשונה, דווקא בגלל שעשו היה כל כך בעייתי, אז יצחק מטפח אותו.
למה? מה הרציונל בזה?
אם אני מרגיש, אם אני מרגיש זיף ולא טוב לי ורע לי, ואני ממילא נחשב כמאוד בעייתי וקטן וכולי, אז אני אמשיך להיות ככה. אבל אם אני רואה שמישהו אחד נותן לי אמון ומאמין לי, וחושב שאני בסדר, אולי זה יתנו
יפה. את אומרת שעשיו היה כבשה השחורה, אבל כדי שהוא לא יתנתק לגמרי, יצחק מנסה בכל אופן. כן, כן. עוד, כן.
יכול להיות שבכלל היה
פה
מהלך שיצחק כן ידע, והוא רצה לעשות איזה משהו בשביל לתת מעמד ליעקב, ותבכה לא הבינה, בשביל צורה היא כאילו שיבשה את כל המהלך של יצחק.
איך הוא רוצה לתת מעמד ליעקב? הרי הוא רוצה לתת ברכה לעשיו.
יש ברכה,
אני רוצה לתת ליעקב ברכה אחרת, על מנת שיהיה לו מעמד יותר גבוה, יותר גבוה, לא דווקא במקום הבכור.
אהה.
נכנס באיזשהו מקום, היא רבקה, היא שיבשה את
המהלך
של יעקב.
כן.
שזה לא דומה ההתנהגות שלנו להתנהגות של האבות. לאבות הייתה כבר איזושהי נבואה, איזושהי דרך ידועה כדי להגשים את המטרה.
כן. היה להם את החשבונות שלהם, את אומרת, ברוח הקודש, הם ידעו דברים שאנחנו לא יודעים, ואז...
זה המטרה שלהם.
כן.
הכל דבר את
הכל.
שרה אימנו שמרה, עשתה את מה שעשתה, יושב המשכיות של עם ישראל.
כן.
זה מה שהיא עשתה. היא רצתה, היא ידעה שיש עם ישראל. רבקה, כשהייתה באוהל שרה, היא גדלה כאילו בתוך האוהל של שרה, היא גם כן רצתה לשמור על הגחלת. זאת אומרת, לשמור על עם ישראל, שעם ישראל הוא יהיה יורש מאת הקדוש ברוך הוא, והמטרה מקדשת האמצעים.
כלומר, זאת אומרת, זה היה חיוני בשביל המשך השושלת, כדי שלא יהיה פה איזה טעות טרגית מבחינה היסטורית, וחייבים בשביל זה גם לרמות.
באף מקום לא כתוב שרבקה קיבלה איזושהי נבואה שזה דווקא יעקב. יכול להיות עשיו, אבל על אותו עיקרון, להמשיך את זה את ישראל. כתוב רב יד זה לא...
כן, כן, שנייה. כן, מישהי מאחורה, אתה להגיד?
אני רוצה להגיד,
כן.
אני חושבת שדווקא מה שרבקה עשתה, עכשיו שאני חושבת על זה, זה אולי הייתה טעות נורא גדולה מבחינת ההיסטוריה. כי אם רבקה לא הייתה מתערבת, עשיו היה מקבל את התפקיד שלו, שיצחק הועיד לו, ויעקב היה מקבל את התפקיד שלו, והם היו הולכים ביחד. כי רואים שם בברכה שהכי חיים שלו בכלל, לא זוכר בדיוק את המילים. אבל הם היו הולכים ביחד, ולא היו כל המלחמות
שכל... ובגלל מה שקרה, אז בעצם עשיו הוצא החוצה.
הוא לא הוצא, הוא לא הוצא.
כן, כן.
אולי באמת יצחק התכוון שהם יהיו כמו יששכר או זבולון,
כי
עשיו ידאג מבחינה כלכלית, ולכן הוא נותן לו ברכה כלכלית, ויעקב שיעבוד על הצד הרוחני,
וכך
הם יהיו ביחד.
שיתוף פעולה ביניהם, כל אחד יהיה חי על תחום אחר.
הרבה הבינה שזה לא ילך. שזה כמו פרי עם קליפה שצריך להשיג.
להפריד, כן, יפה.
יכול להיות שזה בכל זאת הייתה בגלל. גם האחים אחר כך היה, סולמים את יוסף.
כן.
וזה התגלגל, יכול להיות שאם היה דרך אחרת. אז היינו במצב אחר.
כן. כן, טוב,
אתם... אצל שרה, יש את ההבדל בין יצחק
לישמעאל.
זה ברור.
כן.
אבל אצל רבקה זה שני בנים
שלה. נכון.
זה שלה, היא ילדה אותם.
כן, ההבחנה ביניהם קשה יותר. תראו, אמרתם פה כמה כיוונים, אני כבר מרגיש כמעט מיותר, אבל אני בכל זאת באתי, אז אני אשתף בכל אופן, באיזה רעיון או שניים. אני אתחיל מהכיוון של הרש"ר הירש. רש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש, היה המנהיג החשוב של היהדות האורתודוקסית בגרמניה במאה ה-19. הוא היה אדם עם כישרון חינוכי ויכולת הסברה מופלאה. הוא חי בדור שבו היה מאבק גדול עם הרפורמה. כשהוא נכנס לכהן כרב בקהילת פרנקפורט, היה שם רק 11 משפחות אורתודוקסיות, והיה סחף מאוד מאוד גדול. והוא עשה שם נפלאות, הוא הקים בית ספר, זה היה במאה ה-19. אבי שיטת תורה עם דרך ארץ, הפירוש שלו על התורה, זה היה עבור יהודי גרמניה באותם הימים, כמו פירוש רש"י, כלומר, זה מה שלמדו, זה מה שנתן להם את הפרנסה הרוחנית. בגיל 22, הוא כבר הוציא את הספר הראשון שלו, שמו היה אגרות צפון, והוא כתב אותו בעילום שם, שם בדוי. למה? כי אם הוא היה כותב מי הוא, אנשים היו מזלזלים. מי זה הצוצי כזה? עכשיו הוא פה כותב לנו ספרים וכו'. והספר הזה מאוד הצליח. ושם המשיך, כתב ספר בשם חורב על המצוות. אספר עליו רק דבר אחד, הוא היה אדם מאוד מוסרי ומאוד ישר. כשהוא היה רב באחרית ימיו, אז הוא קיבל משכורת בכל תחילת רבעון מהקהילה. כלומר, כל פעם לשלושה חודשים קדימה, זה לא כמו פה בישראל, נותנים לך אחרי פלוס 60 במקרה הטוב. שם נתנו מראש שלושה חודשים. אבל הוא כבר היה קשיש באחרית ימיו, והוא אמר, מה יקרה אם אני אפטר מן העולם לפני סוף הרבעון? אז יצא שאני קיבלתי משכורת על עבודה שאני לא עשיתי. אז הוא אמר לבן שלו, שאם אני אמות לפני הזמן, אתה תעשה חשבון כמה הייתי, כמה לא הייתי, ואתה תחזיר את היתרה. עכשיו הוא נפטר בתאריך כפזיין בטבת, שזה היה היום האחרון, 31 בדצמבר, היום האחרון של הרבעון, כלומר הוא עשה, השלים את העבודה שלו. הרש"ר הירש ספג הרבה את הטענות שהזכרנו קודם, מצד האנטישמים, אז בגרמניה, הייתם מאמינות כבר אז, היה אנטישמים בגרמניה, כנגד הרמאות והנוכלוליות של היהודים, והראיה, תראו מה רבקה עושה. והוא אומר, את צריך להבין מה עבר בראש של רבקה בתרגיל שהיא עשתה, בפרט שהרי התרגיל הזה אמור להתגלות כמה דקות אחרי שיבצעו אותו. הרי בשנייה שעשיו חוזר, מה יקרה? אז כבר מיד מתברר שקודם זה לא היה עשיו. אז מה הטעם בכל הדבר הזה? וההברקה שלו היא שהמטרה של התרגיל זה לא לקחת את הברכה. המטרה של התרגיל זה התרגיל עצמו. מה הכוונה? אז בואו נראה בפנים, הוא אומר כך. תראו בדף שלפניכם בחלק הראשון, אני קורא מתחת התמונה שלו. כהקדמה למאורעות אלה, קראנו על המכה הכפולה שעשיו נתן ליהודו הגדול של אברהם, כאשר נשא שתי נשים מבנות חטא. דבר זה היה צריך לפקוח את עיני יצחק, ולהראות לו את בנו הבכור כפסול גמור לתפקידו. אף על פי כן, אנו רואים שיצחק קרא לבנו הבכור על מנת לברך אותו, על מנת למנות אותו למנהיגות ומדריכו של בית אברהם לעתיד. מה רב היה כוחו של האיש אשר צייד בפיו? איך הצליח לשים מסווה על פניו עד שעלה בידו להטעות את אביו ולגנוב את ליבו? למרות אורח חייו שעמד בסתירה גמורה לדרכו של אברהם, מה יכלה רבקה לעשות? אומר השאר הירש, רבקה רואה ועיני הקלות, איך עשיו מרמה את אבא שלו, איך מסרים את התבן, איך מסרים את המלח. האיש שצייד בפיו ידע היטב לרמות ולעונות, ורק לפני רגע כתוב שהוא נושא נשים מבנות חטא, עובדות עבודה זרה, וזה לא עוזר. יצחק עדיין קורא לו ורוצה לתת לו את ברכת הבכורה. מה אפשר לעשות כדי לפקוח את עיניו של יצחק ולהראות לו שסב עובד עליו? אומר השאר ישכח, מה יכלה רבקה לעשות? רק זאת, להפגין לפניו באיזו מידה יכולים הבריות לגנוב את דעתו. מה גס היה המשחק? אורות עיזים על צוואר וידיים, מי היה הולך שולל אחרי זה? פרט לתמים שוקט ובוטח. מה ביקשה להשיג באותו המשחק? פרט לעצם המשחק גופו. הנה יעקב שהיה איש תם, העמיד לפניו פני גיבור צייד. הנקל עשיו שעמיד לפניו פני אשתם, ביקשה רבקה לאכזב את יצחק על ידי הכזב, והנה חפצה הצליח בידה. מי שעמד על התרמית אחזתו חרדה גדולה, ראה איך כל ימיו גנבו את דעתו ואיתו, מיד נפקחו עיניו והוסיף מדעת ומרצון גמור גם ברוך יהיה. אומר השאר, וזאת הברקה, היא רצתה להמחיש ליצחק, תראה כמה קל לעבוד עליך. הרי אפילו יעקב, שיעקב הוא איש תם, הוא אחד כזה שלא יודע לרמות.
אז פה
תראה איך בקלות הוא מצליח עם קצת תחפושת, ואתה נותן לו את הברכה של עשיו. כל שכן, שעשיו יכול להתחפש ליעקב. אם יעקב מתחפש לעשיו, כל שכן שעשיו יכול להתחפש ליעקב, ואתה נופל בפח. וזה גם מסביר את זה שברגע שיצחק מגלה את התרמית, כשעשיו חוזר, אומר גם ברוך יהיה. שזה משונה, הרי הפחד הגדול של יעקב היה שברגע שיצחק יגלה את התרמית, מה יהיה? הוא יקלל אותו, נכון? ודאי הקלל ולא ברכה. פתאום, אחרי שהתגלה התרמית, מה יצחק אומר? ברוך יהיה, מה ברוך יהיה? צריך להגיד, מקח טעות, מבוטל, קבל ביז... לא! לפי הסבר השאר, יש בעצם באותו רגע, נפלו ליצחק כל הסימונים. אתם עוד מהדור שיודע מה זה הסימונים, נכון? פתאום הוא קולט רטרואקטיבית, איך פה הוא רימה אותו, ואיך כאן הוא עבד עליו, ואיך פה הוא סידר אותו. ופתאום...
מה? גם ברוך יהיה מי
הוא? על הברכה שהוא נתן ליעקב. כן. ולכן הוא מצדיק את מה שהוא עשה. הוא אומר, אז בעצם... נתתי את הברכה למי שבאמת ראו, לעשיו לא ראו, פתאום אני מבין איך כל השנים הוא עונה אותי. זה מה שרבקה ניסתה לעשות, לא לקחת ברכה ששייכת למישהו אחר ולרמות. המטרה הייתה להראות ליצחק כמה בקלות אפשר לרמות אותו, וזה מה שעשה עשיו כל השנים, והיא הצליחה. עד כאן הסבר ראשון של הרש"ר. עכשיו, במעבר אחד, אני לוקח להסבר אחר, ותראו מה שיפה בלימוד תורה, זה שלא צריך בסוף לבחור, להגיד או זה נכון, או זה נכון, או זה נכון. כולם נכונים. הרי בגמרא במסכת מגילה, הגמרא שואלת, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? נכון, זה נורא מוזר, היא מזמינה את בעלה לאיזה דייט רומנטי, ואומרת, וגם המן יבוא. מה הקשר המן? מה זה הדבר הזה? אז יש בגמרא איזה 12 תשובות של התנאים והמוראים, מה עבר לה בראש. למשל, היא רצתה לגרום למלך לקנא. תשובה שנייה שהיא רצתה שגם השרים האחרים יקנו. רגע, אם מזמינים, למה אנחנו אותו? למה אנחנו לא? שלוש, היא רצתה שהיהודים לא יבטחו בזה שאחות יש לנו בבית המלך. הנה, היא משתפת פעולה עם אמן, אנחנו חייבים להתפלל, אי אפשר לבנות עליה שיצדר לנו את הכל. קיצור שם 12 תשובות. ואז מסופר על אחד המוראים שפוגש את אליהו הנביא ברחוב ושואל אותו, אם אנחנו כבר נפגשים, תגלה לי מי צדק, מה באמת חשבה אסתר כשהיא זימנה את המן. הרי היה פה 12 אפשרויות. אמר לו אליהו הנביא, ככל תנאי וככל המוראי. כלומר, מה היא חשבה? גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה. כלומר, אפילו אצל בני אדם יכול להיות שיש יותר מתשובה אחת נכונה, יותר מסיבה אחת. ודאי כשאנחנו לומדים תורה, שיש לה 70 פנים ועומק אין סופי, אז יכול להיות שכל התשובות נכונות. אני רוצה להגיד תשובה שנייה, שאותה שמעתי מיהודי יקר, אתם רואות אותו פה בתמונה, הרב יוסף יצחק יעקובסון. הוא גר בארצות הברית, והוא אחד מגדולי הדרשנים בעולם היהודי, בארצות הברית ובעולם. למשל, כשהפנטגון ארצות הברית ארגן את הכנס השנתי לקציני דת בצבא האמריקאי. יש שם איזה 2,000 כאלה, כמו רבנים צבאיים אצלנו, אז שם זה לא רק רבנים צבאיים, יש שם גם כמרים צבאיים ואימאמים צבאיים, שייחים, כאילו של כל הדתות. פעם בשנה עושים להם איזה כינוס להשראה, ורצו מישהו שייתן השראה לחיזוק הרוחני וכולי, אז הזמינו אותו. כן, לתת שמה, ודרך אגב, מי שרוצה אפשר לשמוע, זה מוקלט, את השיחה שלו, שם נורא מעניין ל-2,000, איך, ל-2,000 קציני דת שהם מעוטם יהודים, הרוב לא, איך אפשר להביא רעיונות יהודיים, אמונה לגויים, מאמינים, אבל הכל ממקור ישראל זה פעילי פלאות, איך האנגלית שלכם? סבירה? כן, אז תשמעו, זה באנגלית, אבל שווה. anyway. נכון. כן, נכון. הוא אומר את הרעיון הבא. מה עשתה רבקה? למה? ואני חוזר לשאלה ששאלנו, למה ככה? למה היא לא באה ליצחק ומדברת איתו ומסבירה לו? מה פתאום זה צריך להתנהל בצורה כל כך משונה שלקחת את יעקב, לחפש אותו לעשיו, ושככה הוא יכנס לקבל את הברכה? ואומר רבי יעקובסון, רבקה אימנו, הייתה לה כוונה עמוקה בדבר הזה. כי היא ראתה ברוח הקודש, שיום יבוא, ויהיו כל מיני בנים מבני יעקב, כל מיני ילדים מבני ישראל, שהם ילבשו את בגדי עשיו. הם יתנהגו כמו עשיו, הם ידברו כמו עשיו, ולפעמים אפילו בעצמם יתבלבלו לחשוב שהם עשיו. אבל באמת מי נמצא בפנים? יעקב, יש פה נשמה של יעקב בפנים. רבקה אמנו רצה שככה, יעקב יבוא לאבא שלו, כשהוא לבוש בבגדי עשיו, אבל בתוכו מה יש? נשמה של יעקב, ועל זה תחול הברכה, ויצחק הוא יגיד בסוף, גם ברוך יהיה. ויש פה מסר גדול לכל הדורות. מה?
בשביל הבנים הטבעיים.
כן, בשביל כל הדורות, ובוודאי בדור שלנו, אנחנו רואים כמה בלבול יש, וכמה... צלי, שוחח עם הרבה הורים שמתייעצים, הבן שלי ככה, והבת שלי מבולבלת, והם עושים ומתחצפים, והם... והכי חשוב, שאנחנו לא נתבלבל. שנזכור שגם כשחיצונית יש בגדים של עשיו, התנהגות של עשיו, הוא שומע מוזיקה של עשיו, אבל בפנים יש פה נשמה של יעקב, ופה תחול הברכה. אני לא אשכח איך בערב פסח האחרון, התקשר אליי בחור, עכשיו ערב פסח זה זמן שהם תמיד מתקשרים לרבנים לשאול שאלות, אבל הופתעתי שהוא מתקשר, כי אני מכיר אותו, הוא בחור דתל"ש, הוא מחלל שבת בפרסיה, הוא חי בלי חופה וקידושין, כבר 3 שנים עם בחורה, גם היא דתל"שית. ובא משפחה תורנית, אני יודע כמה צער היה למשפחה שלו כשהוא עזב, והוא מתקשר אליי בערב פסח. אפשר לשאול שאלה? בבקשה. הוא אומר לי, מה אני עושה עם אלכס? אומר לו, מי זה אלכס? הוא אומר, אלכס זה הכלב שלי. מה אתה עושה עם אלכס? כן, בפסח, מה אני עושה עם אלכס? שהוא לא יאכל חמץ. מה אני יכול לתת לו לאכול שיהיה טוב לכלב, אבל שיהיה קשר לפסח? אתם מבינים? זה מה שהוא מחפש בערב פסח, שאפילו הכלב לא יאכל חמץ. ותשמעו, אני התקשרתי לאמא שלו, לא של אלכס. של הבחור. תשמעי, יש שכר לפעולתך, מה שאתם זרעתם ומה שאתם חינכתם, וגם אם כרגע הוא באיזה תקופה והוא מחפש והוא מנסה וכולי, יש כאן בפנים נשמה של יעקב, גם אם זה בחוץ, זה תחפושת. ולפעמים הם בעצמם מתבלבלים שהם כבר בטוחים שהם עשיו, ואני לא קשור ואני לא שייך, ואל דבר איתי על דעת, וזה לא מעניין אותי ואני לא מאמין, אבל פתאום זה מבליח החוצה. יש לי עוד זיכרון. זה היה בערב ל"ג בעומר. אני נכנס למאפייה, ליד הבית. ל"ג בעומר, אתם יודעים, יש מדורה, עושים גם על האש. בקיצור, היה צריך פיתות. אז אני מגיע לקופה, והייתה שם בחורה שעמדה מאחורי הקופה, במבט חטוף מבחינה חיצונית, לא הייתה נראית דתית בכלל בשום צורה, והיא אומרת לי, היי הרב. אומר לה, שלום. היא אומרת, אתה לא זוכר? פעם כשהיית רב אולפנה, אני הייתי תלמידה שלך. היא אומרת, שלום, נכון. נזכרתי, האמת כבר אז הייתה קצת, אבל מאז עזבה לגמרי. ו... לא דתית. והיא אומרת לי, רב, אולי תגיד לי, זה דבר תורה ללג בעומר? אתה מבין, אנחנו בקופה, אני פה עם הפיתות, יש אנשים מאחוריי, דבר תורה ללג בעומר. אמרתי, מאיפה זה בא עכשיו? אבל תגידו, אפשר להגיד לא לבקשה כזאת? אז עשיתי רשבון, יש לי בערך איזה 20 שניות, עד שהיא תגמור לשקול ועשות את הרשבון, אז אמרתי לה, תראי, ללג בעומר, זה חג של רבי שמעון בר יוחאי. איש תורת הסוד. אבל אנחנו אנשים פשוטים. אנחנו לא מקובלים, אנחנו לא מבינים בנסתרות. מה המשמעות של ל"ג בעומר אלינו? המסר הוא שלכל דבר יש צד חיצוני ויש לו סוד. יש לו צד פנימי. זה נכון בתורה שיש את הצד החיצוני שלה, אבל יש לה עומקים ויש לה נשמה. וזה נכון גם בכל אדם שיש צד חיצוני. אבל יש סוד, יש את הפנימיות, יש את הנשמה והיא תמיד טובה. זהו, נגמרו לי 20 שניות. זה שאחוריי כבר שם את הקורסונים על המשקל. והייתה משהו דמעות בעיניים. נפרדנו לשלום. אמרתי לעצמי, זה הסוד. זה נשמה של יעקב, גם אם מבחוץ זה נראה אחר, וכמה חשוב שאנחנו נאמין בזה ולא נתבלבל. אני אגיד לכם עוד דבר ששמעתי מהרב יעקובסון, הוא קיבל פעם מייל מאוסטרליה. הוא כותב לו שם יהודי, אומר לו, אני גר בסידני, ואני צריך את עזרתך. מה? אז הוא אומר, תשמע, אני נשוי לגויה, נוצריה. יש לנו שני ילדים, שלחנו אותם לבית ספר של גויים. כל יום ראשון אנחנו הולכים לכנסייה. אני לא חוגג שום דבר יהודי. אני אוכל ביום כיפור, חמץ בפסח, שום דבר. וגם אני קניתי לי קבר בבית הקברות הנוצרי, כדי שאחרי שאני אמות, אז יקברו אותי. עכשיו, טוב, זה היה הקדמה. אתם אומרים, אוקיי, אז מה השאלה? אז הוא כותב, הבעיה היא שאני עדיין מרגיש בפנים יהודי. ואני רציתי לשאול, הרב, האם יש דרך שאתה יכול לעזור לי, כמו שגוי יכול לעבור תהליך של גיור ולהפוך ליהודי, האם אתה יכול לסדר לי אותו דבר, אבל הפוך, שאני מיהודי, אני אעבור איזה תהליך, ואז אני אהיה גוי, ואז, די, יותר אני לא ארגיש את זה בפנים, לא יפריע לי. מה אתם אומרות? יש מה לעשות? אתם צודקות, אין מה לעשות. מי שנולד עם נשמה יהודית, זה כמו שיש לך צבע לעיניים, יש לך צבע לנשמה, ויש לך נשמה יהודית. זה מדהים שאותו אדם, כמה שהוא מנסה להתרחק ולעשות ההפך, לא עוזר. היתוש הזה שמנקר בתוכו, הקול הזה של הנשמה, אתה יהודי, אתה יהודי, אתה יהודי. ויעקב סולומון אמר לו, תראה, להפוך אותך לגוי זה לא אפשרי. יש לך נשמה יהודיה, כמו שהיה לאברהם אבינו ולמשה רבנו ולדוד המלך. אני רק יכול להציע לך, שאם תיתן צ'אנס להכיר קצת יותר מה זה להיות יהודי, אולי תגלה שזה לא כל כך נורא, להפך. טוב, אז אם נחזור...
זה דווקא מתלבש העניין הזה, ששני, גם יעקב וגם עשיו, היו מאותה אימא, עם אותם נפש יהודי.
נכון.
זאת השאלה מה...
נכון, יש את אותם... גם אצל עשיו, חז"ל אומרים שבמערת המכפלה, קוראים שם ארבע זוגות, נכון? אדם וחווה, אברהם, שרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, וראשו של עשיו. עכשיו, מה זה בא להגיד? זה בא לומר שאפילו בתוך עשיו, יש את הנקודה העליונה, שאם נסיר את כל השאר, אפילו היא יכולה להצטרף. אז זה מה שיעקב אמר לו, ואני את נעלה לאיתי, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. כלומר, יום יבוא, ואנחנו ניפגש ואני אבוא אליך. טוב, אז אולי היום הזה עוד לא הגיע, וההיסטוריה היא עוד צועדת לשם. אבל ודאי שאנחנו מדברים על בני יעקב, יכולים להתבלבל. כי יש בעולם הזה הרבה משיכה לצד האסבי. הרי אסב יצא ראשון. הצד של אסב הוא הרבה יותר מהיר. הוא הרבה יותר אדום. כלומר, כן, לכן קראו לו אדום, שזה הצד שהוא... תופס את העין, הוא משתלט, ויעקב הוא תהליכי, הוא איתי ואני את נעלה לאיתי, הכל בסבלנות, ולכן לפעמים לנגד עינינו אנחנו רואים את הסתיו משתלט, וזה מבלבל בפרט אנשים צעירים, שיכולים להתבלבל כמו שאמרנו, שנייה אחת שהם עשיו, עם הבגדים של עשיו, ובפנים יש נשמה של יעקב, וזה מה שרבקה עמנו רוצה להגיד, ככה, עם הבגדים של עשיו זה יעקב, גם ברוך יהיה, כן.
ואומרים שעשיו זה אדום. זה לא
מקלט,
בכל זאת
שונא
ישראל,
מתוך
הבית של יעקב.
נכון. הנביא אומר את עשיו סנתי, ויחד עם זאת, העם ישראל בא לתקן את העולם, והתיקון מבוסס על זה שיש פה יסוד טוב, אדם נברא בצלם אלוקים, ואנחנו שואפים לתקן את העולם. עכשיו אולי זה ייקח עוד... שנה, שנתיים, 100, 200, 1,000, 2,000. אבל יש לנו סבלנות. עם הנצח לא מפחד.
לצערנו גם אצלנו יש אחד כסנטה שנגיד.
לא מפחד מדרך ארוכה, ויש גם עבודה לעשות בתוכנו. נכון מאוד, נכון מאוד. בכל אופן, בואו נסגור סוגריים, יש לנו זמן קצר. אתם רוצות את התשובה השלישית?
כן.
יש, טוב. אז התשובה השלישית, והיא תהיה האחרונה שלנו, להיום, והיא לוקחת אותנו למקום אחר, רעיון אחר לגמרי, שכתב אותו הרב יונתן זקס. הוא נפטר לפני שנתיים בתקופת הקורונה, הוא נפטר אחרי מאבק במחלת הסרטן, הוא היה בן 72, ואחד מגדולי ההוגים היהודים בדורות האחרונים. לא זכיתי לפגוש אותו פנים אל פנים לצערי, אבל אני תמיד מתענג לקרוא את דבריו. העברית שלו לא הייתה טובה, הייתה לו אנגלית שאין לתאר, אבל יש תרגום מעולה לעברית של הספרים שלו על הפרשות, רענות משנה חיים, שיג ושיח. הוא הוציא כ-20 ספרים שרובם הפכו לרבי מחר בינלאומיים, והוא היה מאוד אהוב ונערץ גם על ידי גויים. כשפרצה הקורונה, אז את מי הביאו לאולפני ה-BBC כדי לעודד את העם האנגלי המדוכא, מה יהיה? הביאו את הרב זקס. גם הם הבינו שמציון תצא תורה, כלומר, החכם היהודי, הוא זה שייתן להם את הכוח. הרב זקס סיפר שאחרי רצח ראש הממשלה רבין, אז יצא מטוס מיוחד מאנגליה להשתתף בהלוויה, והוא היה עליו, היה שם את הנסיך צ'ארלס, היום המלך, וכל מיני דיפלומטים אנגלים בכירים. הוא סיפר שכשנסענו בחזרה, אז הוא ישב שם במטוס עם חומש מקראות גדולות, והוא לומד, והנסיך צ'ארלס היה שם במושב הסמוך, אז הוא התעניין, מה זה הספר הזה? כי זה ספר שנראה מוזר, יש לך קצת טקסט באמצע, ואחרי זה מסביב המון אותיות קטנות כאלה בכל מיני גושים, סתם ספרים בספרייה לא נראים ככה. הוא שאל אותו, מה זה? אז הוא הסביר לו, זה חומש, וזה פרשת השבוע, ואני עכשיו לומד. אז הוא אמר, שתף אותי, מה אתה לומד? אז הוא אומר, התחלתי לומד אותו, להסביר. וככה 4 שעות העברנו את הטיסה, שהיה שם הנסיך צ'ארלס, היה שם את טוני בלר, הוא היה זה ראש הממשלה, והיה שם עוד אחד שהיה ראש הממשלה הבא אחריו. הוא אמר, העברתי לשלושתם שם 4 שעות, למדנו בחברותה, פרשת השבוע. והיה לו את הכישרון הזה, להביא את האור של התורה בשפה וברוחב דעת, גם לגויים. והוא אומר את הרעיון הבא. דיברנו הרבה על יצחק ועל רבקה, בואו נתמקד שנייה ביעקב. האם יעקב עשה את הדבר הנכון כשהוא הלך בשליחות אמו אל אבא שלו כדי לקבל את ברכת הבכורה? הקשנו בהתחלה, הרי יעקב הוא אשתה, תיתן אמת ליעקב, איך אתה מרשה לעצמך לעשות דבר כזה? זה שאמא שלך שלחה אותך, זה לא הצדקה גמורה. הרי אם אבא או אמא אומרים לילד לעשות דבר שהוא אסור לפי הלכה, לחלל שבת, לעשות דבר לא מוסרי, מה, הוא צריך להקשיב להם? צריך להגיד, כן, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומים. ככה אמרו חז"ל, שזה אסור, זה לא מוסרי, זה לא בסדר. אבל יעקב, יש צידוקים למה כן לעשות את זה. שניים לפחות. אחד, זה שבתחילת הפרשה, מסופר שהוא קנה מעשיו את הבכורה. אז הנה, אני קניתי, אז מגיע לי. שתיים, יש את הנבואה שרבקה קיבלה, ורב יעבוד צעיר. לכאורה משמע שהגדול הוא יצריך להיות כפוף לצעיר, והצעיר הוא יקבל את ברכת הבכורה. אז הנה, היה לו צידוק לעשות את זה. ולמרות זאת, רואים שיעקב משלם מחיר מאוד גבוה על מה שהוא עשה. הוא אמנם מקבל את הברכה, אבל זמן קצר לאחר מכן הוא נאלץ מה לעשות?
לברוח!
לברוח על נפשו, ללכת לארץ זרה, להיות נודד ומטולטל, ולא רק זאת, כשהוא מגיע לארץ זרה, הוא הולך עכשיו לגור 20 שנה, איפה? באמת לבן? ספרו לי משהו על לבן.
הוא מקבל את אותה מטבע,
איזה רמאי? האבא של הרמאים, כן, רמאי בן רמאי, כמו שאומרים היום, הוא כל כך שקרן, שאפילו בשם שלו הוא משקר. איך קוראים לו?
לבן.
הכל לבן. הוא כל כך שקרן, הוא מסוגל להחליף לחתן את הכלה בליל הכלולות. אתם קולטו דבר כזה? איזה נבזות, איזה נכלוליות, איזה רישות. ויעקב, צריך להתקע עם הבן אדם הזה במשך 20 שנה. וזה כל כך הפוך מיעקב, הרי יעקב הוא איש של אמת, והוא פה עם אבא של השקרנים. ולא רק זה, לבן בעצמו גם עוקץ אותו, הרי אחרי שהוחלפה הקלה בליל הכלולות, יעקב קם בבוקר ואומר לו, מה זה? אני עבדתי 7 שנים בשביל רחל, אתה מביא לי את לאה? מה אומר לו לבן? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבחירה. הבאתי פה מפירוש בית הלוי שהוא אומר שבעצם לבן עוקץ אותו. מה אומר לו? אני לא יודע איך זה אצלכם בכנען שאתם מהפכים את הסדר ונכנס הצעיר במקום בכור. אנחנו שומרים על הכללים, על הסדר, מי שבכור בכור, מי שלא לא. כלומר יש פה עקיצה ליעקב על מה שהוא עשה, ותראו זה לא נגמר בזה. לא רק שרימו אותו לבן כל השנים, הילדים של יעקב רימו אותו. מתי? עם יוסף. לא רק זאת, אומר על זקס, התרמית שם הייתה דרך בגדים. הם מביאים לו את הקטונת של יוסף, ומה הם אומרים לו? הקרנה, הקטונת בן חי. ממש רואים פה מידה כנגד מידה. הוא רימה את אבא שלו עם בגדים שהוא מתחפש לאסף, ואותו מרמים בחזרה עם בגדים. אז שואל הרב זקס, אם זה היה מוצדק מה שיעקב עשה, כי הוא קנה את ברכת הבכורה וכי יש נבואה, אז איך זה שיעקב משלם מחיר כל כך גבוה על הדבר הזה? כאילו זה לא היה בסדר מה שהוא עשה. התשובה לעניין תמונה במשפט שאמר אסף, אחרי שאסף חוזר והוא מגלה שיעקב נכנס מחופש אליו ולקח את הברכה, ויצחק אומר לו, מה אני אעשה? אתה רוצה ברכה? אבל אני כבר נתתי לו את הברכה. אומר לו אסף, הברכה אחת היא לך אבי. מה, יש רק ברכה אחת? זה לא יכול להיות שיעקב גמר את הכל. הוא קיבל ברכה, אבל בטח יש משהו שגם אני יכול לקבל. מה, יש רק ברכה אחת בעולם? והאמת היא שאסף צודק. כי יש יותר מברכה אחת. ולכל אחד יש את הברכה המיועדת לו. ופה החידוש הגדול של הרב זקס. הוא אומר, כשיצחק קרא לאסף כדי לברך אותו, לא הייתה כוונתו לתת לאסף את ברכת אברהם. שברכת אברהם, מה זה אומר? זאת בעצם המשמעות של ברכת הבכורה, כלומר להיות זה שממשיך את הייעוד הגדול, להיות עם השם, להיות זה שיביא ברכה לעולם ונברכו ברכה כמו שפחות. הוא לא התכוון בכלל לתת את הדבר הזה לאסף. הוא התכוון לתת לאסף ברכה של עושר כלכלי, של שררה. איך אנחנו יודעים שזאת הברכה שהוא התכוון לתת לאסף? כי זה מה שהוא נתן ליעקב. הרי כשיעקב נכנס, אז מה אומר לו אבא שלו כשהוא חושב שזה עשיו? מה אומר לו? אתן לך אלוהים איתה לשמיים, משמני הארש ורוב דגן ותירוש. איזה מין ברכה זאת?
עושר.
זה ברכה של עושר, של רווחה כלכלית, וגם של שררה. יעבדו חמים, ישתחוו לך לאומים, וגביר לאחיך. כן, אתה תהיה עם שלטון, אתה תהיה עם שררה. זאת הברכה, שזה מזכיר את הברכה שקיבל ישמעאל. אברהם בעצמו, הוא מברך את שני הילדים שלו, לא רק את יצחק. יצחק קיבל את ברכת אברהם, שהוא הממשיך. אבל ישמעאל גם קיבל. מה הוא קיבל? כתוב פה. ישמעאל שמעתי, הנה ברכתי אותו, הפרתי אותו, הרביתי אותו במאוד מאוד. ברכה של שפע, ברכה של ריבוי, נתתיו לגוי גדול, יהיה לו עוצמה, יהיה לו כוח. ואת בריתי, הקים את יצחק. כלומר, גם בני אברהם קיבלו כל אחד ברכה. ישמעאל קיבל עושר, קיבל כוח. ברכת אברהם עברה ליצחק. זה גם מה שיצחק התכוון לעשות. הוא שמר ליעקב את ברכת אברהם, כמו שרואים בהמשך. תראו ממש מקור אחד לפני הסוף. כשיצחק נפרד מיעקב כשהוא יוצא לחרן, מה הוא אומר לו? אל שדי יברך אותך ואפריך וירבך ואית לי כלמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך עוזרך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך. כן, זאת הייתה הכוונה, לתת לו את ברכת אברהם, לתת לו את הארץ המובטחת, לתת לו את ההמשכיות. מה הייתה? נכון, בעצם, וזה החידוש של הפירוש הזה, כל התרגיל היה מיותר. אם יעקב לא היה עושה שום דבר, מה שהיה קורה זה שעשיו היה מקבל את ברכת עשיו. ובבוא העת, יעקב היה מקבל את ברכת יעקב, ובעצם יעקב לקח לעשיו המסכן את הברכה שלו, ולכן עשיו גם כל כך מתוסכל וכועס, ובצדק, ולכן גם יש מחיר כזה שיעקב משלם, כי הוא לקח שלא בצדק ושלא לצורך את הברכה של עשיו, ומשך שנים הוא סובל, עד הרגע שהוא קולט את זה ומחזיר אותה בחזרה. איפה רואים את זה? כשאחים נפגשים אחרי 20 שנה, אז יעקב שולח לעשיו המון המון מתנות, נכון? גמלים, פרות, כבשים, גן חיות שלם. מה? בשביל מה? את הברכה הזאת של השפע, הוא שולח לעשיו בחזרה, ועוד דבר הוא עושה. כשהוא ניגש לעשיו,
משתחווה
לו שבע פעמים, ממש יעבדו חמים. השררה הזאת, והוא אומר משפט שפתאום אנחנו מבינים אותו לאור הפירוש שאמרנו עכשיו. הוא אומר לו, וזה המקור האחרון פה בדף, עשיו אומר לו, אני לא צריך, אתה יכול לקחת בחזרה את המתנות. יעקב אומר לו, קח נא את ברכתי אשר עובת לך. מה זה ברכתי? אז עד היום הבנו, ברכתי כלומר את מתנתי, את מה שאלתי לך, את הכבשים, את הפרות. אבל עכשיו זה יותר מזה, הוא אומר לו, הברכה, אחי, שלקחתי ממך בטעות לפני 20 שנה, הנה אני מחזיר אותה בחזרה, היא שלך, העושר, השררה, לי יש ברכה אחרת. וכשזה קורה, שני אחים יכולים להתחבר. ויכול להיות שלום ביניהם, כי באמת... לכל אחד בעולם יש את הברכה שלו, וזה שאנשים כל הזמן עסוקים בלפזול ולהשוות ולחמוד ולרצות. תשמעו, אנחנו חיים היום בעולם שנורא מטפח את הפזילה הזאת לדשא של השכן. הרי בעולם רשתות חברתיות, נגיד אדם יושב בבית קפה, יצא עם אשתו לחגוג יום הנישואים, זה לא מספיק שהוא חוגג את זה, מה הוא צריך? שכולם יראו, נכון? וישר להעלות את זה, נכון? לעשות סיכוי הרבים, להעלות את זה לפייסבוק, שכולם יראו שיצאו להם העיניים, ואם טסו לזה חופשה בחול, צריך שיהיה את התמונה שלו שם על הגשר, ומגדל אייפל ופלא, כאילו כל החיים שלו זה מה? זה מסעדות, בתי קפה, טיולים בעולם. עכשיו, מה האמת? החיים שלו, אל תשאלו. כמה בעיות וכמה צרות, אבל ככה משדרים, וזה גם יוצר אצל אחרים את התחושה, וואי, ורק אני ולי אין. ולא, כל אחד יש לו את הברכה שלו ויש לו את השליחות שלו, ואם מישהו ינסה לקחת לשני, זה לא יהיה טוב, הוא יצטרך בריבית לריבית לשלם ולהחזיר. זאת העיקרון, יש לנו דקה אחת, אז אם נסכם, כן.
זה מעמיד את רבקה כאן.
בדיוק,
זה מה
שאני
אומר.
איזה רמה שונה.
כאילו לא סומכת שם בעולה. נכון. הפירושים שונים.
בעיה של נשים.
בעצם, לפי הפירוש הזה, מה שרבקה ויעקב עשו, אולי מכוונות טובות, אבל הוא לא היה נצרך, והוא היה שגוי. כי היה פה ברכות נפרדות, ולא היה צריך לעשות את זה. כל אחד והברכה שלו. אז אם נסכם, כן.
מה ההבדל בין ברכת ישמעאל, הנה ברכתי אותו, ואחר כך אומר בעת בריתי
אקים.
מה ההבדל בין ברכה
לבין
הברית?
ברית, הכוונה ללכת ביחד עם הקדוש ברוך הוא, להיות העם הנבחר, להיות זה שיביא תורה לעולם, יהיה מגדלור מוסרי לכל האנושות, זה שליחות של עם ישראל. ישמעאל? יכול להיות לו עושר גדול, יש להם מלא נפט, כך אומרים. יכולים להיות עם גדול. אתם יודעות, על כל יהודי יש 120 מוסלמים ו-150 נוצרים. אנחנו לא הרבה. כן, אנחנו מאוד איכותיים, היהודים, אבל בכמות הם גוי גדול. כמו שכתוב פה, יש פה כמות אדירה. אז אם נסכם, שאלנו כאן ארבע שאלות על סיפור הבכורה והברכה. שימו לב ששתיהם זה אותם אותיות, נכון? בית כף ריש. היי, השורש של ברכה ובכורה זה בית ריש כף. שימו לב שזה אותיות שבערך המספרי זה 2. כלומר, בית זה 2, ריש זה 200 וכף זה 20. כלומר, הרעיון של הבכורה, אם היה גרעין של הורים, אז הדור הבא, דור מספר 2, זה הבכור. הוא פותח את הדור הבא ולכן גם זוכה לברכה. כל ברכה זה מעבר לבסיס שהיה, עכשיו יש את השפע. זה גם הרעיון של הברכה, שלוקחים זמורה של הגפן וממשיכים אותה הלאה. יש את הגרעין, זה אחד מפה ממשיכים הלאה, סגור סוגריים. אז אמרנו פה שלושה הסברים. הסבר אחד של הרש"ר הירש, שמה שרבקה עשתה, זה לא היה כדי להשיג ברכה, זה היה להראות ליצחק, כמה בקלות אפשר לרמות אותו. אם יעקב מצליח להתחפש לעשיו, בטח שעשיו יכול להתחפש ליעקב, וכשיצחק קולט את זה, פתאום הוא מבין את הכל ואומר גם ברוך יהיה. שתיים, זה הסבר של הרבי יעקובסון, שאומר, רבקה רצתה בכוונה שזה יקרה בצורה העקומה הזאת, שיכנס יעקב לבוש בבגדים של עשיו וכך יקבל את הברכה, כדי ללמד אותנו שגם שיש תחפושת של עשיו, בפנים יש נשמה של יעקב, זה מה שקובע. שלוש, הרב זקס, שאומר שבעצם לא היה צורך בכל התרגיל הזה, כי היו פה שני ברכות נפרדות, ולכל ילד הברכה שלו, וכיוון שזה נלקח שלו בצדק, היה על זה מחיר גבוה, עד הרגע שבו יעקב מבין את זה, מחזיר את הברכה, ומכאן ואילך הם יכולים לחיות בשלום ביחד. תודה רבה על ההזמנה, תקשיבו, הרבה יותר כיף פנים אל פנים מאשר בזום. מי שרוצה לשאול מוזמנת לגשת, מי שרוצה הקדשה שאני אכתוב על הספרים, אתם רוצים לחנוכה לנכדים, אז יש פה, אז תשאלו לי. תודה רבה, יישר כוח, חנה.